עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שני ערב החג, ואני כאן איתכם. וכמנהגי, מדי יום שישי עברנו ליום שני בגלל ערב החג, גם יום שני, אבל בכל המועד אנחנו לא נהיה כאן. אנחנו בחג שנקרא חג החירות. השנה לצערנו זה לא חג חירות, זה אומנם פסח, אבל ההרגשה היא לא הרגשה של חירות. ההרגשה היא יותר הרגשה של מועקה, הרגשה יותר של שבי, הרגשה יותר של חטופים, הרגשה יותר של צער. אצלי בבית שולחן הסדר כבר ארוך, ולידי שאני מנהל את הסדר, כיסא ריק עם ארוך לסדר, ולידו יש פרח צהוב. אווירה מאוד מאוד כבדה, ורק נהיה בתקווה שכמה שיותר מהר כל החטופים יחזרו. כולם לא יחזרו, אבל כמה שיותר שיחזרו, ונקווה רק לטוב, ונקווה שכל הסיוט הזה יחלוף לחלוטין ונחזור להיות כמו שהיינו, עם חופשי בארצנו, גם בצפון, גם בדרום, גם בעזה, ושנוכל בשנה הבאה להגיד חג שמח מתוך תחושה של שמחה. זהו, בואו נתחיל בתוכנית, ומי איתנו על הקו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מדברת אופרה, אני בת 59. כן. לאחרונה, זה כמה חודשים, התחיל לי נפיחות בזרת בשתי כפות הידיים וגם באגודל.
נפיחות בזרת?
כן, בדיוק בחיבור, בפיקה הזאת, בזרת.
כן, בשתי כפות הידיים?
כן, רק בזרת ובאגודל.
אוקיי, עכשיו הנפיחות הזאת היא כמו התקשות, כמו שהעצם גדלה?
כן, והיא קצת, יש מין בועה כזאת, בדיוק בחיבור, כמו בועה כזאת שהיא קצת מימית.
וכשאת לוחצת זה כואב?
לא נוח, לא נעים, וכשאני מקפלת, יש קצת הגבלה בקיפול.
אוקיי, במשפחה שלך יש מחלות פרקים?
אז זהו, בדיוק, הייתי אצל רמטולוג, וסבתא סבלה בעבר.
כן.
עכשיו הוא אמר לי בגדול שאין מה לעשות בנושא. ועשיתי באמת בדיקות דם, לא היה משהו דלקתי, ממצא דלקתי, הכל תקין.
אוקיי.
השאלה היא, כן.
אז יש לך כנראה מה שנקרא אוסטאו-ארטריטיס. נכון. אוסטאו-ארטריטיס, זה הבחנה שאני מניח הוא נתן לך.
כן.
כן, זאת מחלה ניוונית של המפרקים, ולמעשה הוא צודק, אין הרבה מה לעשות. יש אפשרות, אם יש כאבים חזקים, אפשר להזריק לשם בזהירות ובידע מסוים של רופא כף יד או רומטולוג, חומצה ילורונית, שלפעמים יכולה לעזור. בדרך כלל אנחנו מזריקים את החומצה הילורונית למפרקים גדולים, בעיקר לברך, אבל אפשר גם להזריק לשם. אפשר לפעמים להזריק קורטיזון בכמות קטנה למפרקים, מה שדוחה את הקץ, הוא לא מרפא, אבל הוא מקל לתקופה מסוימת. ולפעמים, אם זה מתפשט לידיים, לאצבעות אחרות, דבר שיכול להיות, כדאי לחזור על הבדיקות. יש מצבים שיש דלקת פרקים, מה שאנחנו קוראים לה סרונגטיב. כלומר, שכל הבדיקות הן תקינות, ולמרות שכל הבדיקות הן תקינות, למרות הכל זו ידלקת פרקים מפרקית. ואז אפשר לנסות, במקרים מסוימים, לתת תרופות כמו מתוטריקסט, או כמו ערבה, או כמו טיפול ביולוגי. יש דברים שונים, אבל זה כרגע, כנראה, ודאי לא המצב ולא המקום, בעיקר שזה רק בזרת ובאגודל, ובעיקר שזה לא ממש נראה דלקתי.
הבנתי. אז התחלתי זה... לפקסולוגיה בכף יד, נראה לך ש... למרות שזה נראה לי שזה לא מועיל.
אני לא חושב בת... שזה יעזור לך. אני לא נכון? חושב שזה יעזור לך. לא, אוקיי. לא יעזור לך. אוקיי. זה יכול אז... אולי טיפה לעזור לכאב, אבל זה לא יפתור את הבעיה.
הבנתי.
אבל אוקיי. מה שלא יהיה, להמשיך לתפקד ולהזיז את האצבעות.
ברור, בטח, כן. בפעולה.
כן.
יופי, אני ממש מודה לך.
כל טוב לך, כל טוב אופרה.
ביי ביי.
ביי, כן, ומאיתנו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי דני, אני בן 87 וחצי.
כן.
ויש לי כאבים ברום הבטן לפני הצלעות, בין הצלעות קצת יותר למטה.
באזור זה נקרא, זה האזור שבו נמצאת הקיבה.
אז שם יש לי כאבים, ומעניין שהכאבים הם לא קבועים. זאת אומרת, זה יכול להיות בבוקר, זה יכול להיות כשאני מתחיל ללכת אחרי אוכל, לא קבוע. כשבישיבה בדרך כלל אין לי את הכאבים.
שמת לב אם זה יותר אחרי האוכל או כשאתה אחרי ארוחה גדולה או שאתה רעב?
כשאני רעב, זה מתחיל להתפתח לכאב הזה. כשאני, למשל, היום הייתי רעב, ואז אני התחלתי להרגיש את אותו כאב בהמשך של הרעב, בהמשך שלא אכלתי. זאת אומרת, ההמשך של הכאב הגיע בעצם, אתה צודק, מהחוסר אוכל. אבל...
וכשאכלת קצת אחרי איזה 10 דקות הכאב נרגע?
נכון.
אוקיי.
נכון, הוא גם בדרך כלל בישיבה הכאב איננו, אבל כן. הוא לא קבוע, הוא פעם אחרי אוכל, פעם לפני אוכל.
עכשיו, לא, כן. אם לא זה קבועים. אחרי אוכל, אם זה אחרי אוכל, שמת לב, אתה שותה אלכוהול לפעמים?
כוסית קטנה בערב.
שמת לב אם אלכוהול עושה לך יותר גרוע?
כן.
כן. אוקיי, שמת לב אם קפה או אוכל מטוגן עושה לך יותר גרוע?
לא עושה לי יותר גרוע. אוכל לא מטוגן אני בדרך כלל לא אוכל, אבל קפה לא עושה לי יותר גרוע.
אוקיי, יש לך קרוב לוודאי מה שאנחנו קוראים דלקת בקיבה, גסטריטיס. ויש לך הפרשה של חומצה, ובדרך כלל יש דברים שמגרים ליתר חומצה. אלכוהול מגרה ליתר חומצה, קפה, חריף, מטוגן, בייגלח, רוגלח, כל הדברים עם שמרים, כל הדברים עם מרגרינה, יכולים שומנים מסוימים, יכולים לגרות את זה. ומה שאני מציע לך, זה לפנות לרופא גסטרואנטרולוג.
יש לי תור אליו.
אוקיי, והוא קרוב לוודאי, או שהוא יציע לך גסטרוסקופיה, או שהוא יגיד לך...
עשו לי גסטרוסקופיה בחודש יולי.
יולי, ולפני שנה.
כן, לא מצאו כלום.
גם לא מצאו דלקת?
לא.
אז מה שאתה צריך לנסות לקבל זה אומפרדקס, או נקסיום, או קולטרול, או לוסק, או לנטון, או כל תרופה שמורידה את החומציות
של... אומפרדקס, אמרת המילה ראשונה.
אומפרדקס, כן.
קונטרולוק, זה אותו דבר.
קונטרולוק זה אותו דבר. זה מה שהציעו לך?
הרופא הציע לי קונטרולוק.
אוקיי, אלה תרופות, כל הקבוצה הזאת של התרופות, שמורידות את החומציות של הקיבה. ואז כשיש לך פחות חומציות, יש פחות צריבה, יש פחות גירוי של הקיבה.
אין לזה כל קשר ללב למשל?
ב-95% לא קשור ללב. אני אפילו אגיד ב-98%. זאת תלונה שקשורה לקיבה ולא קשורה ללב.
אז התרופה הטובה, אתה אומר, זה קונטרולוק, לא
משקם... אבל לקחת בצורה מסודרת, לא פעם כן או פעם לא, רק שכואב.
כמה פעמים ביום?
תראה, תלוי כמה מיליגרם הוא נתן לך, ותלוי, אפשר לקחת פעם או פעמיים ביום, בוקר וערב.
הבנתי.
וגם תנסה, אתה אוכל לפעמים בורקס או באורוגלח או...
לא, לא, אני אוכל הרבה מאוד סלט ירקות.
עם חומץ או עם לימון?
בלי כלום.
בלי ובלי, אוקיי. אוקיי, תנסה אם אתה אוכל לנסות להוריד עגבניות. כי עגבניות הן קצת חומציות.
אז לפעמים,
כן, עגבניות, פירות הדר, אלה דברים חומציים יותר, והם בדרך כלל גם יכולים לגרות. עכשיו, לפעמים מוצרי חלב, אם אתה למשל, יש לך את הכאבים, אתה תאכל נגיד גבינה לבנה, די מהר הכאב יעבור, אבל אחרי שעה הוא יכול לחזור בצורה יותר חזקה. כי גבינה ומוצרי חלב בשנייה הראשונה מנטרלים את החומציות. הם סופגים את החומציות, אבל הם גורמים לקיבה להפריש יותר חומציות כדי לגבן, כדי להתחיל את תהליך העיכול של מוצרי החלב.
הבנתי. מצוין.
אוקיי.
פרופסור, אני יכולה להיכנס לשידור, אשתו?
את כבר נכנסת, אז מה, אני יכול להגיד לך לא?
היא תמיד מתפרצת.
נו, בסדר גמור.
כי אני מאוד בעניינים.
כן.
כשהוא קם בבוקר, הוא לא אכל כלום, שום דבר, כאב מאוד 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 חזק.
כן.
לפני התרופות, לפני האוכל, ורק אופטלגין נוזל עוזר לו. להפיג את הכאב.
לא, אז אני הייתי מציע לו, קודם כל אפשר לקבל אופטלגין נוזל, זה לא בעיה. כן. אבל אם הוא קם בבוקר, הוא קם על קיבה ריקה,
כן.
אבל עם חומציות יתר. ואז הכי טוב הוא לנטרל את החומציות על ידי אוכל. כלומר, במקום אופטלגין, אם הוא יאכל, נגיד, פרוסה עם תחינה,
כן.
או אם הוא יאכל פרוסת לחם... עם גבינה צהובה, אני דווקא אומר גבינה צהובה, כי היא דורשת פחות, היא מכילה יותר סידן, שזה טוב מצד אחד, והיא פחות מגרה להפרשת חומציות. כלומר, אם הוא ימלא את הקיבה במשהו, הכאב יכול לרדת די מהר.
אוקיי, עכשיו אמרת שזה דלקת במשהו, דלקתי משהו?
המילה דלקת זה לא דלקת חיידקית. זוהי דלקת כימית, כי החומצה מגרה את הרירית של הקיבה. עכשיו, גם אם אני משתזף...
ולא צריך תרופה לזה.
לא, לא, לא. התרופה היא קונטרלוק, או לוסק, או נקסיום, או אומפרדקס. כלומר, כל המשפחה הזאת, זה למעשה כמה משפחות יש, אבל של ה... אנחנו קוראים לזה PPI, הוא לא משנה. כל המשפחה הזאת של התרופות, היא משפחה של תרופות שגורמות להפרשת חסר של מיצי קיבה. עכשיו, יש עוד דבר.
כן.
יש תרופה שנקראת גוויסקון בסירופ, או מלוקס פלוס בסירופ.
מלוקס, זה, כן.
ששותים את זה, זה גם די מהר מנטרל את הכאב, כי זה סופך מיד את החולצה, את החומצה.
ואיך לוקחים את המלוקס הזה?
המלוקס מופיע עם כוסית קטנה, כן. על הבקבוק, שותים כוסית, מחכים 5 דקות, והכאב נעלם במקום אופטלגין.
וזה לפני אוכל או אחרי
ברגע
אוכל?
ברגע שכואב, לפני האוכל. ברגע שכואב לו, הוא קם בבוקר שישתה כוסית. עכשיו, יכול מאוד להיות שאם לפני השינה, הוא כן. גם ישתה כוסית כזאת, הוא יקום בבוקר בלי הכאב.
זה מה שרציתי לשאול. אוקיי.
כן.
אוקיי, בסדר גמור. אוקיי.
תודה רבה,
פרופסור. תודה רבה, עזרת לנו מאוד.
עזרת מאוד, ושיהיה חג שמח.
כל טוב, חג שמח עד כמה שאפשר. כן,
כן, כן. כמה שנכון. כן,
תודה רבה. תודה.
כל טוב. כן, ומי איתנו?
שלום.
שלום וברכה.
מדבר רון.
בן כמה אתה רון?
49, עוד מעט.
כן. כן.
לפני כמה שנים היו לי ריצודים בעיניים, זה היה לאיזה פעם אחת או משהו כזה, והפסיק.
ריצודים, כלומר, כמו זיגזגים, כמו בצדדים של, של שדה הראייה?
כן, בצדדים, כמו ברקים כאלה.
אוקיי.
ולפני כמה חודשים זה חזר לי שוב, אבל בתדירות גבוהה יותר, זה כבר, בוא נגיד, בשלושה חודשים האחרונים, היה לי איזה פעמיים שלוש. הייתי אצל שני רופאי עיניים, שניהם לא רואים שום דבר.
כי זה לא קשור לעיניים, זה קשור לכלי הדם, וזה מופיע בדרך כלל לפני מיגרנה, אם אחר כך הופיע לך כאב ראש, או לא שמת לב.
אני אף פעם לא הייתי סבל משום מיגרנה, רק לפעמים יש לי מין כאב בצד השמאלי של בעין השמאלית, בוא נגיד.
אוקיי, יכולה להיות מיגרנה גם רק של העין. תשמע, מה שאתה מתאר זה דבר שהוא אופייני לבעיה של כלי דם. עכשיו, זה אופייני למצב של מיגרנה. תכף אנחנו נדבר אם אין לך מיגרנה. ובמיגרנה הרבה פעמים יש מה שאנחנו קוראים אורה. אורה זו תופעה שמבשרת את בואו של התקף. ואצל הרבה אנשים, הזיגזגים האלה, לפעמים הצבעים, הברקים, משהו כמו קליידוסקופ שמופיע בשדה הראייה, הוא מבשר שיבוא התקף של מיגרנה. אצל חלק מהאנשים, יש תופעה שאנחנו קוראים לה א-מיגרניק מייגרן. כלומר, מיגרנה ללא מיגרנה, שהסימנים המבשרים מופיעים, אבל כאב ראש לא מופיע. וזה יכול להיות, קודם כל זה יכול להיעלם, זה נמשך בדרך כלל כמה דקות, 10 דקות, יכול להימשך 15 דקות. גם כשאתה עוצם את העיניים אתה רואה את זה.
נכון.
וזה יכול להופיע, גם אם אתה שותה 2 כוסות מים, די מהר זה יכול לחלוף. זה קורה אצל אנשים שלא שותים מספיק, וזה קורה סתם ככה לפעמים. עכשיו, יש כאלה שמציעים במקרים כאלה, אם זה מופיע בתדירות גדולה מאוד, לקחת אספירין. אני לא דוגל בשיטה הזאת, אני מציע, אם זה קורה, לשתות 2 כוסות מים, לעצום את העיניים, וליהנות מהמשחק של האור, צבע וזיגזגים. זוהי תופעה ויזואלית, אם לא מפחדים ממנה, היא נחמדה. יש חבר'ה צעירים, לא, אז זהו, ברגע שאתה יודע מה זה, אתה לא צריך להילחץ. יש חבר'ה צעירים שמלקקים בולים של LSD כדי לראות כל מיני אילוזיות ויזואליות, אתה מקבל את זה חינם אין כסף.
חינם. אני אגיד לך מה עוד היה לי בתקופה האחרונה, קצוצים בגוף, כל מיני קצוצים בכל מיני מקומות.
לא, זה כבר לא קשור, זה יכול להיות קשור לסטרס, למתח.
אני עצבני, נגיד, אני יודע שאני עצבני, כן? כן? יש לי את זה, זה אני יודע.
אוקיי, אז הקצוצים יכולים להיות קשורים לסטרס. אגב, גם זה יכול להיות קשור לסטרס, כי זה גם לפעמים גורם בגלל התקפצות של כלי דם. ולכן אני מציע לשתות שתי כוסות מים ברגע שזה קורה, לא לפחד מזה, ולדעת שזה חולף.
יכול להיות
מזה
מהצוואר גם, כאילו, אני יודע
שעשיתי בעצם, לא? לא, 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 תראה, בגיל 49 מתחילים בעיות בצוואר אצל הרבה אנשים. מתחיל הרבה קודם, אבל נעשה שינויים בעמוד השדרה, הצווארים מתחילים בגיל הרבה יותר מוקדם, אבל זהו.
אז אוקיי, אין מה לדאוג, אתה אומר.
אין מה לדאוג.
טוב, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
חג שמח.
חג שמח, ומי איתנו על הקו? הלו? אוקיי. אז מספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, ואני עכשיו נזכר שלא אמרתי אותם, ולא נתתי קרדיטים, אז זה הזמן להגיד שעורך התוכנית הוא אייל פרנק ומפיקה מאירה פרץ, ועל הדיגיטל אסף חרמוני, ואחראי עליו הוא איתי ניקסון, ואחראי על השידור ב-103 FM הוא בני שאולסקי, וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ואפשר גם להשתמש ב-1-907-2-2-103, ואפשר גם לשלוח וואטסאפים ל-054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
לא לדבר, כי הם תכף ידברו איתי, זה לוקח.
כן, אני מדבר איתך, אני כבר איתך.
אתם תקשיבו ותנהגו יפה.
הלו?
כן.
אני איתך.
היית סגרתי את הרדיו.
טוב מאוד.
כן.
אני שומע את הנכדים ברקע. אתה איתי? הלו?
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 כן, שומע אותך?
כן, אני שומע אותך, כן.
אוקיי. צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
השם שלי זה... אם אפשר לשנות את זה לשלמה, זה בסדר?
אפשר לשנות את זה לאיזה שם שאתה רוצה.
Okay,
שלמה
תודה.
זה מלך, אז זה בסדר גמור, שלמה.
תודה רבה.
בן כמה אתה?
אני בנובמבר, אם לאו לי 70 שנה.
כן, אני איתך.
אוקיי, okay, לאחרונה, זה נדבר בסביבות כשלושה חודשים אחורה, אני מתעורר באמצע הלילה משינה, עם הזעת יתר, זה אומר שאני יכול לשחות כמעט את הטישרט שאני ישן איתו. זה לא היה לי לפני זה, וזה מטריד אותי.
כן.
פניתי לרופאת המשפחה בעניין, והיא נתנה לי לעשות בדיקות דם.
בדיקות, כן, כן.
ועשיתי את הבדיקות, ויש לי, והכל בסדר. היא אומרת לי, כל הבדיקות יצאו... הכל בסדר, חוץ מפרוטאין טוטל בי, שזה היה במקום 6.6, שזה המינימום, זה יצא 6.5. אבל
רק... זה לא משמעותי.
כן. אבל יתר הבדיקות, אם תרצה איזושהי בדיקה מסוימת שאני אומר לך...
לא, עם כל הבדיקות בסדר, תראה, יש בדיקות שעושים להזעות לילה. זה בדרך כלל תמונת דם וספירות דם ודברים כאלה שאני מניח שזה תקין, כי היא אמרה לך ש... כי זה בדיקה רוטינית, שגרתית. תראה, ישנן, התופעה של הזעות לילה מתחלקת לכמה סוגים של תופעות. תופעה אחת קשורה למחלות כרוניות דלקתיות, שזה שכמו שחפת או כמו זה, מחלות כאלה שאין לך. קבוצה אחרת קשורה למחלות שהן מחלות כלי דם, מחלות דם, סליחה. מהמשפחה של המחלות הגידוליות, וזה בדרך כלל אפשר לראות בבדיקות שאנחנו שולחים, ולכן יש בדיקות מיוחדות להזעות לילה, אני מדבר בגיל מבוגר יותר, בגיל מתקדם יותר.
Okay.
והדבר השלישי הוא דבר שאנחנו קוראים לו ברפואה אידיופתי. אידיופתי זה שאנחנו לא יודעים מה הסיבה. ואנחנו רואים הרבה תופעות אצל אנשים בגילאים מתקדמים של הזעות לילה, שבדרך כלל יכולים לנבוע או משינויים הורמונליים, או מבעיה של חוסר תאום בין הכיסוי לטמפרטורה. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שביום לפעמים חם ובלילה קר, אנשים מתכסים עדיין בשמחות אבות, ואז קמים שהם כולם מזיעים. אבל אם הם מורידים את השמחה, אז קר להם. והשילוב הזה גורם לכך שהרבה מאוד אנשים מתעוררים או שחם להם מאוד, או אם הם ישנים יותר עמוק או עם כדור שינה, הם מתעוררים מזיעים.
אוקיי.
עכשיו יש עוד כל מיני סיבות שהן סיבות אחרות, אבל הן יותר נדירות. אז הדבר הראשון שנעשה ונעשה בצדק זה קבוצת הבדיקות לשלול מחלות שהן מחלות גידוליות שקשורות להזעות לילה, או okay. למחלות דלקתיות כרוניות, ואת זה אני מניח שהרפואה, הרופאה שללה. אני מניח שהיא גם בדקה לך בלוטות כמו בלוטת מגן.
נכון.
אם זה ממשיך, אז אולי כדאי להתייעץ גם עם רופא אנדוקרינולוג.
אנדוקרינולוג.
כן. אבל אני מניח שברגע שיהיה יותר חם, או שיהיה יותר קר בחורף, ברגע שמזג האוויר מתחיל להשתנות ויום אחד קר ויום אחד חם, אז זה לפעמים מבלבל את המערכת של הטרמורגולציה בגוף, בעיקר אם אנחנו מתכסים.
לא הייתה לי תופעה כזאת מעולם.
כן,
אני בדרך כלל אדם בריא, אני בדרך כלל גם מחליף את השמיכות בהתאם לעונה, וכמו שאמרתי, התופעה הזאת היא ממש הדאיגה אותי, כי אני מתעורר כן. וממש לסחוט
כן, כן,
את הגופייה, וגם בפנים אני מזיע ועקרית
ספוגה בזיעה. אני מכיר את התופעה, אני מכיר את התופעה, ואנחנו לא תמיד יודעים מה הסיבה. הסיבה היא חילוף חומרים.
לשלול בעיות מסוימות. אם זה יישאר על אידיופתי, אני שלם עם זה.
אז עוד פעם, קודם כל, אם הרופאה בדקה את כל הבדיקות, אז זה בסדר, אם לא, אז צריך להחזור, אם זה ממשיך, לחזור על הבדיקות, או לפנות לאנדוקרינולוג. תמונת הדם לגמרי תקינה, אני מניח.
כן.
ו-CRP תקין.
רק שנייה אחת אני אומר לך.
רק תראה ש-CRP תקין ושאין לך אנמיה.
רק שנייה, כבר אני אומר לך, רק לוקח.
בסדר, בסדר, שלמה. שלמה שם בדוי, אבל זה שלמה.
כן, כן.
בסדר גמור, אין בעיה.
אוקיי. טוב, אני לא מצליח, לא, זה לא
יצליח לי. אוקיי, זה לא משנה. אם אתה רואה שהבדיקה שנקראת CRP תקינה ואין לך אנמיה, ואין לך יותר מדי כדוריות לבנות, או פחות מדי, או כל הדברים האלה תקינים, אז אתה יכול להיות רגוע ולחכות, והכי הרבה לחזור על הבדיקות בעוד חודש. אם מזג האוויר מתייצב, אנחנו מגיעים לקיץ, הקיץ שכל הזמן חם, שאנחנו ישנים עם שמיכת פיקה, ועדיין זה קורה, אז לחזור על הבדיקות עוד פעם, אין שום בעיה לחזור על כל הבדיקות עוד פעם, כולל בדיקות למחלות אוטואימיוניות, וכולל בדיקות למחלות רומטיות. יש קבוצות של בדיקות שהן לא בדיקות רוטיניות, אבל הרופאה יודעת אותן, כי זה סוג של, אנחנו קוראים לזה בטריה, בטריה זה קבוצת בדיקות שאנחנו בודקים במחלות רומטיות, במחלות אוטואימוניות, במחלות גידוליות, ובמחלות, ויש קבוצה של הזעות לילה, שהיא גם קבוצה של בדיקות. אוקיי?
בסדר גמור.
טוב.
אני מאוד מודה לך על
אבל אם בדיקות הדם שלך, הכלליות שהיא עשתה, הם בסדר, אז שום דגל אדום לא קפץ לה.
כן, בגלל זה היא לא חזרה ואמרה לי המשך בדיקות, אבל אני אשמע להצעתך ותיעץ גם עם
אנדוקרינולוג, ובעוד חודש, אם זה קיים עדיין, לחזור על הבדיקות.
מודה לך מאוד.
כל טוב לך, כל טוב וחג עד כמה שאפשר שיהיה שמח.
בדיוק, עד כמה שאפשר, תודה רבה.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
יאיר.
שלום יאיר, אני איתך. כן.
כן, אני סוכרתי מאוזן.
בכמה אתה יאיר?
אני בן 78, סוכרתי מאוזן.
עם תרופות או עם זריקות?
אני לוקח אוזן פיק מיליגרם, ואני לוקח ג'רדיאן.
אוקיי, וג'רדיאנס, אוקיי.
ואני לוקח גם משהו לאיזון לחץ, לחץ דם.
אוקיי.
אני לוקח גם מגנזיום כזה של 400 מיליגרם. וחרף כל זאת, אני מקבל, יש לי התכווצות שרירים קבועה בשוק של הרגליים. בחלק התחתון של הרגל.
כן, אתה, הכדורים ללחץ דם, איזה כדורים אתה לוקח? בוא נגיד, בכדור שאתה לוקח מופיע המילה פלוס או יש סימון פלוס?
לא, אין פלוס.
אני שואל כי יש כדורים שיש בהם גם חומרים משתנים, וחומרים משתנים מורידים אלקטרוליטים כולל השלגן.
לא חושב. אני פשוט כרגע נשכח מזיכרוני השם של התרופה. בכל אופן...
לא משנה. לא משנה. בוא תקשיב אליי. מה שאני מציע לך, אם אתה לוקח מגנזיום, ויש לך עדיין התכווצויות שרירים, אתה אומר בלילה. כל לילה?
לא כל לילה. אין לי, לא שמתכווצת לי פתאום הרגל. אלא אז... יש לי, אני הולך עם התכווצות שרירים קבועה ברגל, כולל עכשיו במהלך היום, כשאני נוגע בשריר.
מה זאת אומרת הולך עם התכווצות שרירים קבועה? אז אני לא הבנתי אותך נכון.
יש לי השוק, השוק.
כן.
בשוק יש שריר. נכון. מתוח לגמרי כל הזמן שאני אנסה לעשות אותו, זה כאבים. זה לא שמתכווצת לי הרגל בלילה.
אוקיי, אתה צריך ללכת קודם כל לרופא של כלי דם. בוא תגיד לי, שאתה עומד על העקבים, כואב לך?
לא. לא.
כשאתה נעמד על העקבים ומותח כאילו את העקב כלפי מטה ואת האצבעות כלפי מעלה, זה כואב?
אני מרגיש אולי, זה לא כואב, זה מתוח. מתוח, כאילו השריר מתוח.
אוקיי. תראה,
דרך אגב, אני לוקח גם כדור שנקרא אצוזט.
זה יכול להיות קשור לזה.
פחדתי שאולי זה עושה לי התכווצויות שרירים בכל הגוף.
יכול להיות, אני אגיד לך למה. רק שנייה. אני אגיד לך, אצוזט זה כדור שמורכב משני כדורים.
נכון.
הוא מורכב מכדור אחד שהוא סטטין, וכדור אחד שהוא חומר ש... איזה טרול שהוא... מפריע לספיגה של הכולסטרול במעיים. הסטטין יכול לפעמים לגרום לנוקשות שרירים. אז יכול מאוד להיות, מה שצריכים לעשות זה שני דברים. דבר אחד ללא כל קשר, לקבוע תור וללכת לרופא של כלי דם, שיבדוק לך את כלי הדם, כי לפעמים בעיה בזרימת דם ברגליים או ברגל, יכולה לגרום לכאב שרירי. זה דבר אחד. דבר שני שאני מציע לך, דבר שני שאני מציע לך, זה להוסיף ויטמין E. כדורים של ויטמין E, זה אפשר לקנות בבית טבע.
כן.
עכשיו, רופא של כלי דם, ואם רופא של כלי דם לא פותר את הבעיה, ללכת לנוירולוג.
הבנתי.
עכשיו, ואתה סובל מסכרת, אז אני לא יכול להציע לך לאכול בננות, כי בננות מכילות אשלגן. אז לברץ...
אני דווקא כן אוכל בננות.
כן?
כן. למרות הסוכר. בסך הכל הכללי אני מאוזן,
אוקיי. תראה, הג'רדיאנס עצמו הוא חומר משתן, הוא גורם... לא, הוא לא משתן. הג'רדיאנס גורם בין השאר לכך שיותר סוכר יופרש בשתן. כשיותר סוכר מופרש בשתן, יש לפעמים השתנה מרובה יותר. וזה לפעמים יכול לגרום גם לחוסר של אלקטרוליטים. נדיר, אבל זה יכול לגרום. אז מה שאני מציע, זה תשאל את קודם כל, לקבוע עם רופא של כלי דם, לבקש מהרופא, שתשקול לתת לך אשלגן בכדורים.
כן.
אשלגן בכדורים, ולקחת לחודש לא יותר כדור אחד לפני השינה, ולנסות להפסיק לחודש את האטוזט. לא יקרה שום אסון אם שלושה שבועות או חודש תפסיק את האטוזט, אם תרגיש שהשריר נעשה יותר רך. אבל זה דבר שצריך רופא לבדוק. לבדוק אם באמת הוא נוקשה, לבדוק אם הוא לוחץ על השריר, אם השריר קשה ברגליים, או אם כלי הדם שעוברים בתוך הרגל הם הרגישים.
לא, כי לפעמים השריר הוא מתוח, אני מחזיק אותו, אני מנסה לגעת, לעשות את הרגל, הוא קשיח, כל הרגל קשיחה. לעומת זאת, כשאני מתחיל ללכת ואני הולך כל יום כמה קילומטרים.
אז זה משתחרר, זה משתחרר.
זה משתחרר.
כן, אוקיי.
ועוד הערה קטנה, אני לקחתי, יש כזה משחות כאלה נגד כאבים, שרירים וכדומה.
כן, כמו הוויקס, כמו הוויקס, כמו הוולטרן אמוג'ל, כמו הבלגי.
ואז אני מרגיש את הכאבים האלה בשרירים אחרים בגוף.
אוקיי, אז אני בכל זאת הייתי פונה גם לנוירולוג, וגם מנסה את האטוזט להפסיק לשלושה שבועות. באישור הרופא כמובן.
כן, תודה רבה.
בהסכמת הרופא. אוקיי. הוא יכול לתת לך רק אזיטרול. האזיטרול זה רק חלק אחד מהכדור, שהוא החלק שמפריע לספיגת הקולסטרול. אז כאילו לפרק את הכדור לשתיים, ולתת לך רק את החלק שמפריע לספיגה שלו, ולא את החלק הסטטיני שבו.
כן, מה עושה החלק הסטטיני?
החלק הסטטיני הוא מונע ייצור של הקולסטרול בכבד. והחלק השני, הקולסטרול נוצר בכבד. הכבד מייצר אותו ומפריש אותו דרך מצי המרה למעיים. במעיים הקולסטרול נספג מחדש לתוך הדם. אז הסטטינים מונעים או מעכבים את היצירה של הקולסטרול. האזיטרול מונע את הספיגה שלו מחדש למעיים.
הבנתי אותך. תודה.
אוקיי? אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב. כן. אוקיי, מי איתנו על הקו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אתה שומע אותי?
אני שומע אותך, עם מי אני מדבר?
אז שמי מרים.
כן.
אני לא כל כך רוצה להגיד את הגיל שלי.
את לא רוצה להגיד, אז דברי עם מישהו אחר. כי אם את בת 20, אז המחשבה שלי הולכת לכיוון אחר. ואם את בת 80, המחשבה שלי הולכת לכיוון אחר.
אני כבר שכחתי להיות בת 20.
אוקיי, אם את בת 20 כפול 3 או 4, אז?
לא, לא, אני בת 80 פלוס.
אוקיי.
זהו.
אוקיי.
מה שיש לי, יש לי מה שנקרא, נימים. מה זה, אני לא יודעת, אבל... עשיתי בדיקות, וזה, הרופא האורתופד שלי הייתי אצלו, הוא נתן לי שני מיני משחה, אבל שום דבר לא עוזר.
רק שנייה, מה זה אומר? גם לי יש נימים, ולכל אחד יש נימים. שאת אומרת, נימים למה את מתכוונת?
זה ברגליים, לא בשריר, ברגליים עצמם. כשאני הולכת, הכל בסדר. כשאני שוכבת במיטה בלילה, יש לי כאבי תופת, ממש, אני לא יכולה לישון.
אז יש לך כאבים.
כנראה.
אז מה זה, את אומרת לי יש לי נימים, ועכשיו את אומרת יש לי כאבי תופת. אז מה, אז בואי תסבירי לי יותר ברור מה התלונה שלך. מה זה נימים?
אני לא יודעת, אמרו לי שיש לך נימים. אני, נימים.
אולי אמרו לך, אולי אמרו לך נימול.
איך?
נימול.
לא, תראה,
בואי תתארי לי מה את מרגישה. אז לא חשוב מה אמרו לך. בואי נשכח מה שאמרו לך.
אני מרגישה טוב כל היום. הכל בסדר. יופי. אני הולכת, אבל ברגע שאני שוכבת,
כן.
מתחילים להתיק לי נורא. אני לא יכולה לשאול פשוט.
עכשיו, איזה כאבים הם? זה כאבים שורפים? או כאבים דוקרים?
לא, זה כאילו מישהו מושך לי את הרגל, מישהו כאילו נושך לי אותה, לא יודע. דקירות, כאבים, אני לא יודעת איך להסביר לך, לא יודעת. והכאבים הם ממש, לא בכל הרגל, אבל מגב, הגב של הרגל. יש, אתה יודע...
מאחורנית, מאחורנית. בשריר האחורי. כן. עכשיו, השריר... השריר מתכווץ כאילו?
פעמים, כן.
תראי, זה יכול להיות מחוסר מגנזיום, זה יכול להיות מחוסר אשלגן.
אני לוקחת מגנזיום, ואני לוקחת קלציום, ואני לוקחת הכל, אבל לא, אני מתעקשת מהרופא שלי, ואני אומרת לו, תן לי הפניה לכלי דם, אולי יש לי משהו בדם, ואני לא יודעת. כי אני אומרת שזרימת הדם שלי כנראה לא בסדר.
חוץ מאשר, תראי, צריך לעשות לך בדיקה של זרימת דם, זה נכון, אבל מה שעוד צריך לעשות לך זה ללכת לבדוק, להיבדק על ידי רופא נוירולוג. כי יכול להיות שיש משהו שקשור למערכת העצבים של שמצבבים את השרירים.
אז אתה מציע לי ללכת לנוירולוג וגם...
כן, אבל גם לרופא של כלי דם, כדי שיראה את זרימת הדם ויעשו לך בדיקה, אולי רופאת המשפחה, עד שיהיה לך תור לרופא כלי דם, שרופאת המשפחה תשלח אותך לבדיקה של זרימת דם ברגליים, ושתלכי לרופא כבר יהיה לך את התוצאות של הבדיקה.
אפשר לעשות את זה בכל קופת חולים?
בכל קופת חולים.
טוב.
בסדר? וחוץ מזה, תנסי לראות ויטמינים את לוקחת?
ברור, ויטמין D. אני אגיד לך מה, יש לי אוספוזיטיז, אז אני לוקחת...
אוסטופורוזיס. אוסטופורוזיס.
כן, אני בטיפול של אנדוקרינית. אז זה בסדר.
בסדר גמור. את אוכלת אוכל מגוון?
תראה, ברוך השם, מחלות אין לי. אני אוכלת כל מה שאתה נותן לי.
לא, אבל אני לא נותן לך, אז אני לא יודע מה נותנים לך. האם נותנים לך רק גזר וצנון, או האם נותנים לך גם בשר, וגם עוף, וגם דגים?
אני אוכלת בשר, אני אוכלת אורז, אני אוכלת ירקות הרבה.
את אוכלת ירקות הרבה? אוקיי.
כן.
טוב. וגם פירות?
פירות, עכשיו אין הרבה פירות, בקיץ היו הרבה פירות.
ועכשיו חורף?
אני אוכל את המתיח ו...
אוקיי, בסדר. אז מה שאני מציע זה ללכת לנוירולוג וללכת לרופא של כלי דם.
ומה אני עושה שהרופאים לא, רופא משפחה לא רוצה לתת לי, לא זה ולא זה.
את אומרת לו שאם לא, אם הוא לא ייתן לך, את תרביצי לו. אני צוחק כמובן. אי אפשר, אי אפשר...
אתה יודע, ממתי אני מכירה אותך? אישית לא, אבל אני מכירה אותך עוד הרבה 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 שנים, כשהיית עוד בפני שיצאת לפנסיה.
נו, טוב. אוקיי. בסדר גמור, מרים.
אז רק שתהיה לי בריא.
תודה רבה, עכשיו תורך להיות בריאה. תודה רבה.
שמח וקשה.
אמן, 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 כל טוב.
שהחטופים יבואו הביתה כבר.
אמן. כן, ומי איתנו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום. שמי שולמית, אני בת 97.
כן, שולמית.
ואני התחלתי לפני חצי שנה בערך, עשו לי בדיקת אולטרסאונד בברך, היו לי כאבים בברך, אז בבדיקה ראו שיש לי קרע במניסקוס.
כן.
ואני מאוד סובלת, חוץ מפיזיותרפיה וכדורים, לא נותנים שום דבר.
ולא הציעו לך ניתוח או משהו כזה?
אז זהו, הרופא אמר לי שאם לא תהיה בורה, יעשו לי ניתוח, אבל אני מאוד פוחדת מניתוח.
הנקודה היא כזאת, שאם באמת פיזיותרפיה, ואת עושה פיזיותרפיה באופן מסודר, או שאת הולכת פעם בשבוע, ועושים לך פעם בשבוע, ובזה כל העניין נגמר?
לא, האמת היא שבאמת זה צריך להיות פעם בשבוע, אבל נתנו לי תור, הפיזיותרפיסטית שלי מאוד עמוסה בלקוחות, ולא היה להם תור, רק יתנו לי רק ביוני.
כלומר, עוד לא התחילו לטפל בך בכלל.
התחילו, טיפול אחד. נתן כדיון לבית.
טיפול אחד זה לכפרות, ואנחנו בפסח ולא ביום כיפור.
נכון, זה נכון.
כן.
אז אז השאלה, יש לזה פתרון או רק ניתוח?
לא, 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 יש פיזיותרפיה הרבה פעמים עוזרת, מחזקת שרירים אחרים, מורידה לחץ מהפטלה, מהפיקה, וזה קודם כל מתחילים בטיפולים האלה. ניסו לתת לך ברכית?
כן, היא אמרה לי, אני לא התרגלתי, אני צריכה להתחיל לעשות את זה.
אז תשימי ותתרגלי לזה. כי ברכית היא מחזיקה את הברך, והיא משאירה מקום לפטלה, לפטלה זה השם הלטיני של ה...
תגיד.
לא. אוקיי, היא משאירה מקום לעצם שם, ברח לי השם בעברית.
אוקיי.
היא משאירה מקום, ואז את יכולה עם ברכית ללכת הרבה יותר טוב, ויש לך פחות כאבים, ואת מרגישה יותר טוב. וזה גם שומר עליה.
הבנתי.
אז עושים, אז עושים כך, אז קודם כל ברכית, ואחר כך פיזיותרפיה, או את שניהם במקביל, ואם זה לא עוזר, אז, אז אין ברירה, אז ניתוח.
הבנתי, טוב, תודה רבה.
כל טוב של עמית, כל טוב. חג שמח, ומי איתנו אחרון לשעה זו? הלו?
הלו, צהריים טובים.
צהריים מצוינים. שלום יעל. כן, ובת כמה יעל?
80 ו...
אוקיי. אני איתך.
הבעיה היא כזאת, יש לי כאב בריחות רגל שמאל, אז בזמן, לפני למעלה משנה קיבלתי קורטיזון, אבל זה לא עזר הרבה. הפעם, שוב פניתי, ואז אמרו לי, הבעיה היא לא ברגל, אלא בגב. ולגב, תהיה לי זריקה בגב. השאלה שלי, אם אין בזה סיכה, אני חוששת בגב, זה רגיש, לקבל זריקה בגב, מה...
אוקיי, אז בואי נעשה סדר. כאבים בברך יכולים להיות...
זה בין הברך למפצעה.
בין הברך, כלומר, בירך.
כן, ירך.
אוקיי, אז כאבים בירך, אז, ואיפה, אז למה נתנו לך קורטיזון אם הכאבים הם בירך? כי חשבו שזה מהברך?
לא, לא, הקורטיזון היה לפני למעלה משנה.
אוקיי, תקשיבי, עצבים יוצאים מעמוד השדרה, ומגיעים לרגליים. עכשיו, אם יש גירוי או לחץ של עצב באזור L2 או L3,
שזה לא אומר הרבה?
לא, זה לא אומר הרבה, אבל זה בגב התחתון. העצבים משם מגיעים לירכיים. אז אם יש שם גירוי או שם לחץ או שם דיסק, את מרגישה את הכאב לא בגב, אלא בירך. עכשיו, אין סיכון בזריקה הזאת, כשהוא נעשה על ידי רופא מנוסה, ובדרך כלל במרפאות הכאב, ששם עושים את הזריקות האלה, עושים את זה רופאים מנוסים, ובעיקר עושים את זה תחת שיקוף. כלומר, לא סתם מכניסים מחט לגב. מכניסים מחט תחת שיקוף, ורואים בדיוק לאן המחט נכנסת. כלומר, לא יכולים לגרום לנזק. או לעשות, הרופא מסתכל על המסך, רואה בדיוק איפה הוא נמצא בעמוד השדרה, ולשם הוא מכניס את המחט, ומכניסים את המחט לא לחוט השדרה, אלא לפני חוט השדרה, לאזור אפידורלי זה נקרא, ושם מזריקים את החומר. סיכון אין בזה.
אין סיכון.
אם את עושה את זה במרפאת כאב, וזה אין סיכון.
טוב. בסך הכל מעודד מאוד.
כן.
ואני מודה לך.
כל טוב.
וחג שמח.
חג
כל
שמח.
כל טוב, הרבה בריאות.
תודה רבה. תודה. כן, רבותיי. יש לנו מאזינים לשעה השנייה, אני רוצה להשאיר לכם את מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, אפשר גם להשתמש ב-1-900-722-103, ווואטסאפים 054-70-103-70. תודה לאייל פרנק ומאירה פרץ שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה לאסף חרמוני שאחראי על הדיגיטל, לאיתי ניקסון שאחראי על הלייב. תודה לבני שאולסקי ולבני אלפרין שאחראים על השידור. תודה לכם המאזינים. אנחנו עושים להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה. תישארו איתנו.
אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לשאול ולא היה לכם את מי, מתי, איך, איפה. אנחנו בתוכנית מיוחדת של ערב חג הפסח, חג החירות, לא ממש חירות, אבל זה החג. איתי באולפן, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על הדיגיטל אסף חרמוני, אחראי על הלייב איתי ניקסון, אחראי על השידור ב-103 FM, ובני שאולסקי הוא ב-104.5 FM, בני הלפרין. הטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, אפשר גם להשתמש ב-1-907-222-103, ואפשר לשלוח שאלות לוואטסאפ ל-054-70-103-70, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, צהריים טובים לך, פרופסור.
צהריים מצוינים.
קודם כל, שמי בני.
כן, בני.
אני בן 73 פלוס.
כן.
ועכשיו ברכה קטנה, במרכאות, שיהיה לנו חג פסח שקט.
אמן.
שמח ובטח שלא. כשר ושקט זה מספיק לנו לתקופה הזאת.
נכון, מסכים איתך.
כן, ועכשיו לעניינים.
כן.
אני סובל מפוסט קורונה כבר שנה ושמונה חודשים. עכשיו, לרפואה הקונבנציונלית...
רק שנייה, בני. פוסט קורונה זאת הגדרה מאוד גדולה, כי הקורונה הארורה... פוגעת אחרי כשהיא חולפת במקומות שונים. יש פוסט קורונה עם פגיעה יותר במערכת העצבים, יש פוסט קורונה עם פגיעה יותר במערכת כלי הדם, יש פוסט קורונה עם פגיעה יותר במערכת השרירים. מה, בוא תתאר לי את הסימפטומים שמהם אתה סובל.
אז באמת, בגדול אני קורא לזה פוסט קורונה, זה תופעות לוואי של אחר הקורונה, אולי זה יותר זה.
אז בוא תגיד לי מהן.
כן, אז עכשיו התסמינים הם מפרס לא יודע חדשה, התסמין הראשון זה קודם כל פתאום תוקף אותי מועקה בשום סיבה, ואני לא איש של מועקה, כל השנים איש שמח.
כן.
ופתאום תוקפים אותי לחצים בראש, כששרי העורף בצד ימין נתפסים לי כל כך חזק, שזה פשוט שרי העורף מתפסים וזה פשוט מקרים לראש והלחץ הוא אדיר.
כן.
כמובן שטעם מתחתי, טינטונים שהיו לי מאוד חלשים, היה לי לפני 30 שנה איזה צליפת שוט, אז היו לי טינטונים, אבל הם התגברו שאני לא יכול לישון בלי אוזניות.
מה זאת אומרת, אוזניות עוזרות לך? אוזניות עם מוזיקה.
אוזניות של מוזיקה, כן.
כן, כן, אוקיי.
כן, מובן, לא אוזניות ש...
כן, כן, בסדר.
אוזניות של מוזיקה. ובגדול, למשל, שתלים שעשיתי לפני כמה שנים, פתאום תקפו אותי, זה תקף לי את השתלים, ולאט לאט למדתי להבין שכל גוף שהיה לי איזושהי פגיעה מסוימת, גוש שומני שהוציאו לפני 40 שנה, מאגב, גוש מאוד קטן, מדי פעם צורב לי שם, כבר למדתי לא להתייחס לדברים האלה, בהתחלה די הפחיד אותי, אבל אחרי שנה ושבעה חודשים אתה לומד במרכאות על עצמך, ורפואה קונבנציונלית, אני יכול להגיד בצורה, אני חושב חד משמעית כמעט, כל כדור שקיבלתי להורדת הסטרס, המועקה כביכול, עשה לי פשוט סימפטומים יותר גרועים, וזה התחיל מציפרלקס. עכשיו, כדור ציפרלקס שהתחלתי לקחת, 5, עליתי 10, אני אומר לרופא, זה לא עוזר לי, עושה לי קשה יותר, הוא אומר, טוב, בוא נעלה ל-15. עכשיו זה תהליך לעלות לכדור. ואז באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, הכדור הזה, ציפרלקס, לא טוב לי, פשוט לא טוב לי, אני לא מרגיש שום הקלה, אני מרגיש שכל הסימפטומים שלי, אני פשוט לא מוצא את מקומי, לא יודע מה לעשות. ואז הוא אומר לי, טוב, בוא נעביר אותך למירו. מירו לקחתי יומיים, ואחרי יומיים אמרתי, חזרתי
לרופא. אחרי יומיים לא התעוררת.
פשוט זה שיגע אותי, הרג אותי לגמרי. חזרתי אליו, אם לא הייתי יכול לחזור אליו ישירות, כי זה טוב, זה פעם לפסיכיאטר, פעם בשלושה, ארבעה חודשים, אבל אני טלפונית, אונליין, בכל מרפאה שהוא נמצא, אני פשוט חוזר אליו ומסביר לה, הפקידה, את הבעיה. ואז הוא אומר לי, טוב, אני אתן לך כדור יותר חלש, אני אתן לך סרנדה. וטוב, אמרתי לו, אולי כדור יותר חלש, אולי זה יהיה בסדר. אז הסרנדה פשוט עשתה לי את הסימפטומים, זאת אומרת, הגבירה את הסימפטומים, אבל אחרי 5-6 שעות שהכדור הזה כבר הפסיק להשפיע, אז זה גם הוריד לי קצת את הסימפטומים. אז גם הבנתי שאת הסרנדה לקחתי כחודש וחצי עד שהגוף התרגל. בגדול, אני היום לא לוקח שום כדור, יש לי אולי מרשם של כדור לשיע, שזה גם כן במרשם.
כן, לשיע זה כדור טבעי, צמחי.
כן, כן. מדי פעם אני לוקח אותו, כי אני לא מרגיש, ואני נעזר בנרוון מדי פעם, אבל גם את זה הפסקתי, כי אני אומר...
שהוא גם צמחי.
כן, הוא גם צמחי, כן, וזה גם...
אוקיי, תשמע. התופעות שיש לך הן תופעות שקשורות למערכת העצבים. פוסט קורונה שפגעה במערכת העצבים. וכנראה עם פגיעה כזו או אחרת שבאה לידי ביטוי, גם במועקה הנפשית שזה חלק ממערכת העצבים, גם בלחצים בראש שזה חלק ממערכת העצבים, גם בטעם המתחתי שזה חלק מחוש הטעם זה מערכת העצבים, גם בטינטון שזה חלק ממערכת העצבים. כלומר, זאת המערכת שאצלך נפגעה. אכן, לרפואה הקונבנציונלית אין הרבה מה להציע בתסמונת של פוסט קורונה. לפעמים פוסט קורונה היא לא הגורם, אלא דברים אחרים שיכולים להיות ולהתלבש, ואנחנו מייחסים אותם לפוסט קורונה. כלומר, אני לא אומר, אני לא מדבר עליך עכשיו. אני מדבר באופן כללי.
באופן כללי, כן.
כן, כי זה שקורונה הייתה מחלה, ואיך הופיעו כל מיני תופעות אחרות, זה לא בהכרח אומר שזה בגלל הקורונה. אני תמיד נותן את הדוגמה המוכרת כבר לכל המאזינים שלי, הכלב נבח וירד גשם. כלומר, האם ירד גשם בגלל שהכלב נבח? והעובדה, העובדה, בדיוק שהוא נבח, ירד גשם. אז, אבל בוא נחזור אליך. יכול מאוד להיות, לי יש ניסיון די טוב, ובפוסט קורונה, דווקא בשיטות אלטרנטיביות. אז יכול מאוד להיות שכדאי לך לנסות טיפולים אלטרנטיביים לטיפול בתסמונת של פוסט קורונה. כלומר, יכול... כן.
אז אני פשוט... טוב, סליחה, אני...
לא, לא, אני איתך.
אני אגיד לך מה אני עושה.
אני איתך.
כן, אני בעקבות שהגעתי לבית חולים, לליאפה, לאיזה מומחה ושום דבר, ועשה לי קולונוסקופיה ופרוסקופיה, ואחר כך הגעתי לתל השומר למחלקה לנפגעי קורונה. ההמלצה היחידה שקיבלתי, ואני אומר אותה באמת עם יד על הלב, זה פשוט ללכת לעשות טיפול מחתים.
אוקיי, דיקור, למה עם יד על הלב?
כי זה הדבר היחידי שהצליח להחליש לי את הסימפטומים.
זה מה שאמרתי לך, רפואה אלטרנטיבית.
אלטרנטיבית, כן. ויש עוד משהו שבאמת חשוב לי לדעת אם זה יכול לעזור, כי זה לא פשוט. זה תא לחץ.
לא יכול לעזור.
לא יכול לעזור תא לחץ.
לא, לא.
לא, הבנתי. אז אני אשאר עם המחקים כנראה.
כן.
ומה שאני לוקח, התוסף שאני לוקח זה מולטי ויטמין?
כן.
מולטי ויטמין, לא משנה איזה. לקחתי צמחי, לא נכנסתי, לקחתי מולטי ויטמין, וזה אני לוקח אפילו פעמיים ביום.
מצוין, אבל אין מול, מה זאת אומרת צמחי? אבץ הוא לא צמחי, ו...
טוב, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך איך קוראים לו, אני פשוט...
לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב, זה טוב.
כן, אני לוקח מולטי.
זה טוב.
כן, אני לוקח מולטי ויטמין, אני לוקח פעמיים ביום. התופעה היחידה שיש לה מולטי ויטמין זה צבע השתן שהוא סוהר כזה.
זה מוויטמין B2 בדרך כלל, כן. עם ריח לפעמים של ויטמין.
כן, יש קצת כן. ריח, כן, בהתחלה, כן, למדתי גם את זה שלא ניוותי, בהתחלה ניוותי, חשבתי מה זה, כליות או משהו. בדרך כן. אגב, הבדיקות שלי, את כל הבדיקות עשיתי,
הכל תקין.
הכל תקין.
כן, זה מתאים. כן,
ואני איש, קורא לעצמי היום איש בריא במרכאות, אבל כל השנים אכלתי תזונה טובה, בריאה, אכלתי הכל.
אוקיי.
הכל אכלתי, וזהו, מה שנשאר לי באמת זה...
תמשיך עם דיקור, תמשיך עם דיקור, ואני מקווה שזה יעזור לך ותרגיש יותר טוב.
זאת אומרת, חוץ מדיקור...
אני משלב בדרך כלל בטיפולים שלי גם הומאופתיה, אבל... וצמחי מרפא, אבל אם דיקור עוזר לך, אז בסדר.
כן, לא, אני לוקח גם צמחי מרפא של איזשהו טורופת, שהוא אומר שאולי הוא יקבל אישור מה-FDA. טוב, FDA לא כל כך פשוט.
FDA לא נותן אישורים לתרופות צמחיות, זה לא...
זה מה שהוא אמר, לא אהבתי כשהוא אמר את זה, כי בתוך עמי אני חי.
כן.
כן, אבל בסדר, אני לוקח את הטיפות, אלה 30 טיפות, פעמיים ביום.
100%. 100%.
זה מה שיש לי, אין לי מעבר לזה שום דבר.
זה מה יש.
ואיזה עוד איזה ב-12 או משהו כזה, ברזל לא
צריך. אם אתה לוקח מולטי ויטמינים, אז מולטי ויטמינים מכילים ב-12 ומולטי ויטמינים מכילים ברזל.
כן, אני יודע.
בכמות קטנה. אם אין לך אנמיה ואין לך חוסרים אחרים, לא צריך להוסיף דברים נוספים.
הבנתי, אז מה שאם זה להישאר ולחכות שהגוף יתגבר על זה.
בדיוק. כן. אוקיי.
טוב, תודה רבה.
כל טוב לך, בני.
חג פסח שקט וכל טוב.
אמן, אמן. כל טוב, להתראות. כן, מי איתנו על הקו?
שלום, דוקטור.
שלום.
אני
יחזקאל עזר. איך קוראים לך?
יחזקאל עזר.
כן, יחזקאל, ואתה בן כמה?
78 עד 120.
עד 125? למה עד 120? עד 120...
יש לא כתוב, במקום.
צריך להוסיף. צריך להוסיף. צריך להוסיף 17% מע"מ.
17%?
כן. כן. כן, יחזקאל.
דוקטור, לפני 6.5 שנים בערך, אני הרגשתי סימנים של פרוסטטו. ופשוט אני לא חשבתי זה עניין של שקשור לפרוסטטו. זה חולשה בזרם השתן. אבל אחרי חודשיים יצא במקרה שמתקו לי את הפרוסטטו. אבל יצא שהיא מוגברת.
כן, בגיל 78 זה נורמלי.
לא, זה היה בגיל 72.
גם בגיל 62 זה נורמלי.
נורמלי, אוקיי. עכשיו היה, אני זוכר, גודל שלה 55 סנטימטר. עכשיו, אחרי זה, כשיראו, יש מוגבלת.
הלו?
אז אני הלכתי לאורולוג, אמר, אני אתן לך PSA, ה-PSA היה 5.5.
קצת גבוה.
קצת גבוה, אבל זה היה אז. אז לקצר, באוגוסט זה הגיע ל-9.5.
לא, זה מחייב ביופסיה, וזה מחייב אולטרסאונד, וזה מחייב אפילו MRI.
אני אומר לך, עשיתי את זה, דוקטור.
כן.
עכשיו, זה היה באוגוסט, היה קשר בה. דוקטור, ה-MRI כתוב, ב-MRI כתוב, ואני לקחתי את זה ממך, אתה אמרת MRI וגם עניין של K4, בדיקת דם.
כן.
כתוב בסיכום מספר נגעים ברמת חשד גבוהה.
כן.
וגבוהה מאוד לממאירות משמעותית קלינית.
כן.
ב-PZ. ב-PZ.
כן.
עכשיו, אני אז במלוסט שלקחתי את... אני הבנתי, יש K4, בדיקת דם. אבל אף אחד לא עושה לי את זה, וכל מי שאני אגיד לו, הוא צועק, וזה עולה המון כסף וכו', והם עושים ביופסיה.
אבל אם עשו לך, אולטרסאו, אם עשו לך MRI, וב-MRI יש ממצא, אז צריך לעשות ביופסיה, לא צריך לחכות ל-K4, ל-K4. ה-K4 עכשיו פרה לא חשוב. ה-MRI חשוב יותר מאשר ה-K4. ואם יש, ממצאים שחשודים לממאירות, צריך להיכנס, צריך גם לעשות לך עוד בדיקות. צריך לעשות לך גם פצקן ועוד בדיקות נוספות.
הוא אומר, צריך בירור, כולם אומרים,
נכון, בירור מוצא. נכון, צריך בירור, לראות קודם כל, לראות ב-MRI, אם הכל נשאר בתוך הפרוסטטה, או גם יצא מהפרוסטטה. אם יצא מהפרוסטטה, צריך גם לעשות פצ-סיטי, עוד בדיקה אחת, ולראות אם זה מתאים לניתוח, או אם זה מתאים לטיפול אחר.
אז מי יעשה את כל זה? אני הולך, עדיין יש לי עוד 10 ימים, יש לי את התור לירולוג שלי.
כן, אז...
עדיין לא ראה את זה. עכשיו, מי ייתן לי את כל הבירורים האלה? הוא האורולוג?
האורולוג שלך, כן. האורולוג ייתן לך את הכל. אם הוא יראה את ה-MRI, אם ה-MRI הכל מוגבל רק לתוך הפרוסטטה, אז הוא יעשה ביופסיה, ואולי ייתן לך, יציע לך ניתוח. אם זה מחוץ לפרוסטטה, אז צריך לעשות לך PET-CT, ולראות אם יש עוד מקומות שיש לך עוד, בעוד מקומות. אבל צריך לטפל בזה, וצריך ללכת לאורולוג, האורולוג יודע בדיוק, זה המקצוע שלו, מה לעשות, למי להפנות אותך, ואיזה טיפול לתת לך.
אני הבנתי.
בסדר?
הבנתי, דופר. תודה רבה.
כל טוב לך, יחזקאל. כל טוב.
אני מודה לך, ואני נאחל לך חג שמח.
חג שמח והרבה בריאות. הרבה בריאות.
הרבה בריאות לכולנו, לכל עם ישראל גם.
תודה, אמן. וזאת ההזדמנות להגיד לכל הגברים שמאזינים לנו, תבקשו בבדיקות הרוטינה שלכם בדיקת PSA. אמנם זאת לא בדיקה ספציפית, זאת לא בדיקה שבאופן חד משמעי אם היא גבוהה היא אומרת שיש גידול בפרוסטטה, אבל PSA זאת בדיקה שאם היא עולה ובמעקב היא עולה, זה אומר שיש חשד, ואם יש חשד צריך לברר, ואת הבירור היום אפשר לעשות קודם כל עם אולטרסאונד, קודם כל עם בדיקה של רופא אורולוג, שיש לו מספיק ניסיון בבדיקה פיזיקלית, מנואלית, עם בדיקת אצבע, לדעת אם הפרוסטטה חלקה, מגורגרת, קשה, רכה, ולפי זה לדעת הלאה. אנחנו יכולים לעשות MRI. ב-MRI אפשר לראות אם יש גידול, ואפשר גם להעריך את חומרת הגידול. אפשר לראות אם הגידול, אם יש גידול, אם הוא נשאר בתוך הקופסית של הפרוסטטה, או פרץ החוצה, ואם הוא פרץ החוצה, אז אם יש בלוטות או אין בלוטות, ואם יש בלוטות, צריכים להמשיך הלאה לבדוק, ולפעמים אנחנו לא מנתחים, אלא נותנים טיפולים כימיים, והיום יש טיפולים מצוינים לסרטן של הפרוסטטה. יש טיפולים יעילים גם אם יש גרורות. כלומר, היום סרטן הפרוסטטה, אפשר להפוך אותו ברוב המקרים, אפילו אם יש גרורות למחלה כרונית, לטפל טוב. אבל הטיפול הטוב ביותר, זה טיפול מונע. הטיפול הטוב ביותר זה לבצע בדיקת PSA, לראות שה-PSA לא עולה בצורה דרמטית מבדיקה לבדיקה, וגם אם הוא עולה פתאום במשך שנה משתיים לחמש, זה משמעותי. אבל אם הוא עולה בשנה משתיים ל-2.2 או 2.3, זה לא כל כך משמעותי. אבל אם הוא מעל ל-4, זה בכל זאת צריך להדליק דקד אדום, אבל ללכת פעם בשנה לפעמים לאורולוג שיבדוק אתכם, שתהיו שקטים, כי גידול של הפרוסטטה זאת מחלה שכיחה מאוד, מופיעה ב8 מתוך 10 גברים, אולי אני מגזים קצת במספר, אולי ב7, ויש כאלה שאומרים שאם נחיה מספיק שנים, אז לכולנו יהיה גידול של הפרוסטטה. אוקיי, בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו?
שלום, צהריים טובים, מדברת מלי, דוקטור, פרופסור קרסו.
שלום מלי.
תודה רבה לך על התוכנית המצוינת שלך, לומדים ממך המון, כל הכבוד.
תודה מלי.
ובכלל, לגבי הריטלין שאתה סיפרת, זה פשוט משהו מדהים. תודה רבה לך.
בבקשה.
וגם לצוות שלך כמובן.
נכון, אני מסכים איתך.
אני רוצה לדבר בבקשה על בחורה בת 37 שהיה לה כאבים ברגליים והיא עשתה דופלר רגליים ורידים ומסתבר שיש לה אי ספיקה של המסתמים לכל האורך לכל אורך הווריד הספנה הקצרה בשוק האחורי גם בימין וגם בשמאל.
יש לה אימא שלה בעיות עם ורידים?
היו לה, כן.
כן, זה בדרך כלל אם יש בגיל
37
כן. אצל נשים צעירות זה בדרך כלל דברים שמופיעים יותר במשפחות, זה לא גנטי.
מה הטיפול אבל... לזה?
בעייתי. תראי, אי ספיקה ורידית זאת מחלה. ואין הרבה מה לעשות, אלא ללכת עם גרביים אלסטיות, לראות שלא ייווצרו טרומבוזות.
רגע, קצף וניתוח ומשהו כזה, תראי, בא בחשבון?
בוודאי, בוודאי. בא בחשבון, צריכים לראות קודם כל איזה, בכמה ורידים זה, אם זה ורידים עמוקים או ורידים שטחיים, חלק מהוורידים אפשר לסתום, חלק, כי מה קורה? אני רוצה להסביר מה המנגנון. אנחנו עומדים, וכשאנחנו עומדים, דם מהרגליים צריך בניגוד לגרביטציה, לכוח המשיכה, לעלות למעלה לכיוון הלב. מה שדוחף אותו זה לחץ הדם. עכשיו, אז יש שסתומים בורידים, והם שסתומים חד-כיווניים, שמאפשרים...
במפשעות, נכון?
גם ברגליים, גם בשוקיים, גם בירכיים וגם במפשעות. כן. בעיקר בשוקיים ובירכיים, שהם שסתומים שמאפשרים זרימת דם רק לכיוון אחד, רק למעלה. ואם הדם מנסה לרדת, השסתום נסגר. זה כמו ממש שסתום שנפתח ונסגר, כן. כשאדם עובר דרכו מלמטה למעלה הוא מניפה. יכול לזרום, ומלמעלה למטה הוא נעצר. הוורידים האלה לפעמים יש להם אי ספיקה, ואז ברגע שאדם, הם לא נסגרים כשאדם כאילו רוצה לרדת, ואז כלי הדם מתרחבים. מתרחבים ויש כל מיני, וזאת אי ספיקה שגורמת לורידים גדולים ולכאבים ולסיבוכים ולדברים כאלה.
Okay.
יש ורידים שאפשר להוציא אותם. יש או לסתום אותם עם קצף, או לסתום אותם עם קיטור, או לסתום אותם עם לייזר, או לסתום אותם בכל בדרכים נוספות.
וזה
או,
עוזר? זה
עוזר, בחלק אם זה אפשרי זה עוזר. ואפשר גם לעשות ניתוח שנקרא סטריפינג, עושים אותו היום פחות, לשלוף ולהוציא את כל הוריד הזה החוצה. עכשיו,
מה, להתייעץ עם מי?
רופא מומחה לכלי דם.
מומחה לכלי דם. עכשיו, יש לי שאלה.
כן.
האם בחורה כזאת שעוד לא ילדה, האם היא יכולה להתחיל בשאיבת ביציות עם להזריק לה הורמונים, או שזה עלול להחמיר לה את המצב? ומה בכלל עם הריונות?
אז ככה, קודם כל בגיל 37 נשים נזכרות לשמר ביציות בגיל 37, נשים צריכות, מי ששומעת אותנו, בגיל 28-30, בגיל 28-30, אתן רואות שאתן עוד לא בכיוון, או אתן עסוקות בלימודים, או עסוקות בקריירה, או אתן לא מוצאות בדיוק את הטיפוס שמוצא חן בעיניכם, כדאי לחשוב על שימור ביציות. ושימור ביציות תמיד אפשר להשתמש בהם, ושימור ביציות גם אפשר תמיד, אם הכל מסתדר בדרך אחרת, אפשר תמיד לתרום אותם. אבל לא להגיע לגיל 37, לא להגיע לגיל, יאללה, אתה מנתק אותי כל הזמן מחוט המחשבה שלי. יש לי חבר טוב שקוראים לו אייל פרנק, שיושב לי באוזן וכל הזמן צוחק ומחרחר ומגיב וזה. אז אני אומר את זה בשידור חי, אולי הוא ישמע יותר טוב מה של להבין רמזים. אז בואי נחזור.
בגיל 37 זה קצת מאוחר, אבל
אף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר כל זמן שיש הורמונים, אבל ככל שהגיל יותר צעיר, הביציות יותר טובות, יותר פוריות, יותר טובות, עם סיכוי הרבה יותר טוב להתפתחות עובר. אז לכן אני אומר, לחשוב את זה.
אבל במצב הנתון הזה, שיש בעיה בוורידים, האם הורמונים שמזריקים בתקופה הזאת עלולים להחמיר את המצב?
התשובה היא כן, אבל אם היא רוצה להיות אמא, זה יותר חשוב. אז שתלך עם גרביים אלסטיות, שתהיה עם הרגליים למעלה כשהיא רואה טלוויזיה, ושתעשה את שני הדברים במקביל. אפשר לעשות את שני הדברים במקביל, גם לסתום ורידים אם אפשר, וגם לשאוף ביציות.
אוקיי, אבל בכל מקרה להתייעץ עם מומחה לכלי דם.
כן, זה ודאי.
אבל לפי הניסיון של הפרופסור, הכי כדאי זה ניתוח או ספן או קצף או לייזר, או שזה תלוי במידת...
תלוי בכלי הדם, תלוי ברופא שהולכים אליו. הניתוח הוא תמיד הפתרון האחרון.
כן. וואי, תודה רבה לך, פרופסור קרסו, יהיה לך חג שמח וכשר, ולכל עם ישראל בשורות טובות.
אמן, תודה רבה. תודה. ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי ביביאן.
כן, ביביאן.
אני בת 62.
כן.
והתחלתי עם כאבים במבצעים.
במבצעות, כן.
במבצעות, סליחה. בימין, ועכשיו התחיל בשמאל. הייתי אצל כל מיני רופאים, בהתחלה חשבו שזה בקע, ובסוף רופא אורתופד אמר לי שזה... איליופסואס.
כן, איליופסואס זה שם של שריר שיכול להיות מקובץ, כן.
נכון, ואז נותנים לי ללכת לפיזיותרפיה, ויש לי תור לאוקטובר. בינתיים אני סובלת מכאבים ממש חזק, במיוחד בלילה, ורציתי לדעת אם יש משהו לעשות עם זה.
תראי, קודם כל, יש לך ביטוח פרטי?
לא.
לא. אם יש ביטוח פרטי, אפשר ללכת לפיזיותרפיה באופן פרטי. תראי, עכשיו, האם ניסו, האם כשאת יורדת מדרגות, כואב לך יותר?
לא.
לא.
בדרך כלל, במשך היום, מעט כואב לי, אבל בלילה כשאני שוכבת, אז מטורף. אני מתעוררת מכאבים.
יש הבדל אם את שוכבת על צד ימין או שוכבת על צד שמאל?
יש הבדלים. כאילו, אני צריכה לחפש את התנוחה הנכונה כדי להיות יותר רגועה.
אם את מפסקת את הרגליים, זה כואב יותר?
כן.
כן. תראי, צריך לבדוק אם הכאבים לא נובעים, כאבים באזור הזה יכולים באמת להיות מהאיליופסואס. אני מאמין שזאת ההבחנה, כי בדק אותך אורתופד ואני רק מדבר איתך.
גם כירורגי.
אבל לפעמים כאבים באזור הזה יכולים לנבוע גם מבעיה בצוואר הירך.
אוקיי. אוקיי.
אז יכול מאוד להיות שהבעיה היא בצוואר הירך גם, אבל זה צריכים, זה צריכים לראות, זה צריך אורתופד לבדוק.
אורתופד, אוקיי.
ולראות. עכשיו, מה שעוד אפשר לעשות, אפשר להזריק לאיליופסואס כמות קטנה של בוטוליניום טוקסין, של בוטוקס, ולשחרר אותו. אם הוא מקובץ, אם זאת הבעיה.
ואיזה בדיקה רואה את זה?
זה רופא יודע לבדוק אותך, ואם הוא בודק ומוצא את הרגישות, אז אפשר לזה. עכשיו, אפשר גם ללכת למרפאת כאב, ובמרפאת כאב יכולים להזריק לאיליופסואס כמות קטנה של סטרואידים, שלפעמים גורמת לשיפור של המקום. כי סתם, את לא משחקת כדורגל או עוסקת באיזשהו ספורט מיוחד, נכון?
לא, 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 פשוט אני גננת, ואז אני...
אז את מתכופפת כל הזמן וכמה, כן. כן. אז יש אפשרות אחת לנסות, יש לך ביטוח משלים?
כן.
כן. אז תנסי לראות, אולי אפשר לקבל ביטוח, ללכת באופן פרטי ולקבל חלק מההשתתפות בפיזיותרפיה עם ביטוח פרטי, או ללכת באופן פרטי לפיזיותרפיסט, שילמד אותך איזה תרגילי מתיחות לעשות, איזה אוקיי. תרגילים לעשות כדי לשחרר את האיליופסואס. יש תרגילים ויש תרגילי מתיחות, כי השריר כנראה מקובץ, ושרירים מסוימים, מה שאת צריכה ללכת לפיזיותרפיסט טוב, עם מישהו איתך, שהוא יראה לך איזה תרגילים לעשות, מי שיבוא איתך יצלם אותך עושה את התרגילים, ואת תעשי את הפיזיותרפיה הזאת לבד בבית.
אוקיי,
הבנתי. אפשרות נוספת זה להזריק סטרואידים, ואפשרות שלישית זה להזריק בוטוליניום טוקסין ולשחרר את השריר.
מעולה. טוב.
אוקיי?
תודה רבה.
כל טוב, וחג שמח.
תודה, חג שמח.
אוקיי.
ביי ביי.
אוקיי. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת יפה, אני בת 70.
כן, יפה, אני איתך.
ככה, יש לי בעיה בגרון, יש לי כמו ג'ולה שכמעט 2 סנטימטר, והבחנו את זה ב-MRI. עכשיו,
באיזה מקום בגרון?
כתוב ככה, מעל התירואיד.
כן.
מעט שמאלה לקו האמצע, מודגם, ממצא נוזלי ברובו, 8 כוכבי 19, חשוד כ-TGDC.
איך? TGDC. אני לא יודע מה עם ראשי התיבות האלה.
אני לא יודע, זה שם אחד, אבל זה באותיות גדולות.
לא, אני מצטער, אני לא יודע מה עם ראשי התיבות האלה.
מה שהוא רשם פה.
כן. אם זה נמצא עם נוזל בתוכו, זה מה זה, זאת צריכה להיות איזושהי ציסטה.
כן, אז הוא...
וציסטות בדרך, כן.
כדי לבלוע, לפעמים אני צריכה להרים את הראש, כדי לבלוע רוק, או כן, או שתייה, אני צריכה להרים את הראש לפעמים.
כן, כי זה די גדול. זה כן, מפריע, זה בזהו.
והבחנו את זה רק ב-MRI, כלומר במישוש מאוד קשה להבחינה, אף אוזן וגרון לא הצליח, לכן...
כי זה עם נוזל בתוכו, אז ברגע שנוגעים בזה לא משהו נוקשה, זאת לא בלוטת לימפה שהיא קשה, שאפשר לא. למשש אותה, זה משהו עם נוזל בתוכו, זה כמו בלון, לוחצים על זה, אז זה משתנה, כך שהרופא לא תמיד יכול למשש את זה, אבל ב-MRI רואים את זה. כן.
עכשיו הוא הפנה אותי לניקור תחת אולטרסאונד.
כן.
ולמרפאת בליעה. ולסיטי צוואר. עכשיו הבנתי שזה דרך דיקור בצוואר, כאילו בגרון.
כן, תראי, הביופסיה היא לא בעייתית. לוקחים מחט דקה ומתחת אולטרסאונד, בקושי תרגישי דקירה קטנה, נכנסים לתוך הציסטה, שואבים את הנוזל ושולחים אותו למעבדה.
אוקיי, והוא אמר לי שזה בהרדמה מקומית.
כן, גם אם זה לא בהרדמה מקומית, לא מרגישים כלום, כי בהרדמה מקומית מה שקורה, הרדמה מקומית זאת זריקה או שתי זריקות של הרדמה מקומית. להיכנס עם המחט זה גם כן דקירה אחת של להיכנס עם המחט, אבל הם עושים את זה בטוחה שהיא כמה שפחות יכאב לך וכמה שפחות יפריע לך. אז אין לך מה לחשוש.
Okay.
הרבה פעמים אנחנו עושים בביופסיות, פיינל ביופסי, את הסוג הזה של ביופסיות עם מחט לתיירואיד או לגושים בתיירואיד תחת אולטרסאונד. הרופאים שעושים את זה הם מאוד מיומנים בזה, ויש להם את האולטרסאונד שהם רואים לאן המחט הולכת, אז הכל, הפרוצדורה היא פשוטה והכאב הוא לא גדול.
עכשיו הוא אמר לי שנולדתי עם זה, זה יכול להיות דבר כזה?
כן, יכול להיות. יש הרבה פעמים שנולדים, אבל אם היית נולדת עם זה, יכול להיות שזה גדל. כי כשנולדים, לכן הוא רוצה לעשות ביופסיה. כי אם את היית נולדת עם זה, אז הממצא היה קיים כל הזמן, ולא היה מפריע לך. וזה מפריע לך, כמה זמן זה מפריע לך?
זה כבר מפריע לי בערך 12-13 שנה.
אה, זה קיים 12-13 שנה?
כן, סליחה שלא התקנתי, כן.
כן, אוקיי.
כן.
כן, בכל זאת זה השתנה, ולכן צריך, כי 12-13, אם נולדתי עם זה, אז זה לא היה צריך להפריע לך, אבל יכול להיות שזה גדל, הוא התנפח, ולכן הוא רוצה לבדוק את זה.
הבנתי. אוקיי,
אוקיי, מה שלא חושב. יהיה, הם לא ראו, הם לא ראו יותר בלוטות באזור, אז כנראה שזה, אז יכול מאוד להיות ש... שזה מה ש... ש... שינקזו ויבדקו את זה, וללא כל קשר הוא רוצה לראות את סיטי של הצוואר, כדי לראות למה צריכה להרים את הראש בשביל לבלוע. אולי גם צריכים נוירולוג שיראה אולי יש לך איזה בעיה במנגנון הבליעה.
אוקיי.
אם את מכניסה כפית או משהו, אם את מכניסה אצבע עמוק לתוך הגרון, בא לך להקי?
כן.
כן, כלומר רפלקס הבליעה תקין.
כן. כן. אוקיי. אני יכולה לשאול שאלה נוספת?
כן, ודאי. ודאי, ודאי. בן כמה הגבר?
הגבר בן 20.
כן.
והוא עבר איזו תאונה, פשוט נפל, וקיבל מכה בראש.
כן.
וכבר בערך שנה הזה, זה שהוא היה בצבא עדיין. עכשיו, לפני יומיים הוא התעורר, עכשיו מדי פעם יש לו כאבי ראש. לפני יומיים הוא אומר לי שהוא התעורר בבוקר, ובכל הבית הסתובב לו. הוא קיבל סחרחורת, הוא אומר, אני לא הבנתי איפה אני נמצא.
כן.
הוא לא הרגיש מפוקס לגמרי, הוא אומר לרופא, הרופא אמר לו שהשרירים מהגב התחתון עד הראש התקפצו ומשכו אותו למטה.
זה מאוד נשמע לי ביזרי, ההבחנה הזאת. או שהוא לא הבין אותה, השרירים מהגב התחתון התקפצו, משכו אותו למטה, או שהוא לא הבין את הרופא, או שאת לא, או שאת לא מבינה אותו, אבל אני לא מבין במה מדובר. אני לא מכיר מצב ששרירים בגב התחתון מושכים למטה, עושים סחרחורת. אני יכול להגיד לך שיש הרבה מחלות, מצבים ויראליים היום, שכשקמים מהמיטה, יש סחרחורת, סחרחורת קשה מאוד, שנותנת הרגשה נורא מפחידה, וכמו שזה בא, ככה זה עובר. מתי זה קרה לו? לפני כמה זמן?
לפני 3 ימים, זה לווה בכאב ראש מאוד חזק. עכשיו, הוא אמר לו שזה, נראה לו שזה שכיח. הוא נתן לו
תרגיל. זה נכון, זה שכיח באמת, התופעה של סחרחורת כזאת היא שכיחה, אבל לא מהגב התחתון. אוקיי, הוא נתן לו תרגילים ו...
והוא אומר שנראה לו שהתרגילים קצת עזרו, והוא נתן לו איזה כדור, שאני באמת לא זוכרת איזה כדור.
אני לא בטוח שהתרגילים עזרו, אלא שהזמן עזר. כי המהלך הטבעי של ההפרעות האלה, הן, לפעמים זה מופיע עם הקאות, לפעמים זה מופיע בלי הקאות. שבשעות הראשונות הסחרחורת היא מאוד מאוד קשה, ביומיים הראשונים הסחרחורת היא עדיין קיימת אבל לא נוראה, ולאט לאט עם הזמן, תוך 3 שבועות או תוך שבועיים, היא הולכת ונמוגה, כשבעיקר כשהוא מתכופפים או מתרוממים, או עושים איזה שהם תנועות, או קמים משכיבה לעמידה, או מישיבה לעמידה מהר, אז, או מסובבים את הראש לכיוונים בצורה מהירה, אז מופיעות הסחרחורות.
וזה, אבל... זה מלווה בכאבי ראש מאוד חזקים.
אם זה מלווה בכאבי ראש מאוד חזקים, הייתי מציע גם שנוירולוג יבדוק אותו.
הוא היה כמה מספר פעמים אצל נוירולוגים.
מתי? בשבוע האחרון?
לא, בשנה האחרונה.
לא, אבל מתי יש לו את הסחרחורת? הסחרחורת שלו התחילה לפני 3 ימים.
כן, הסחרחורת
התחילה... עם כאבי ראש.
עם כאבי ראש מאוד חזקים.
אבל לא היו לו קודם כאבי ראש מהסוג הזה. זה סוג אחר של כאבי ראש.
זה אני לא יודעת לומר.
לא, לא, זה... אם מופיעה סחרחורת עם כאבי ראש מאוד מאוד חזקים, גם אם יש או אין בחילה, זה משהו, זה סוג של הפרעה מסוג אחר. כאבי ראש הוא סובל מאז התאונה.
כן.
עכשיו, לתופעה שקרתה לו, שהתאונה הייתה לפני כמה זמן? 2 שנים?
בערך.
אין קשר בין הסחרחורת שיש לו היום לבין התאונה שהייתה לפני 2 שנים. זאת פתולוגיה אחרת לגמרי, כי במשך 2 השנים האלה, הכאבי הראש לא היו בעוצמה כזאת, ובמשך 2 השנים האלה, סחרחורות כאלה לא היו. כלומר, זה איזה אירוע חריף שקרה לו פתאום.
כן, כן.
לכן כדאי שאם זה ממשיך, שיראה אותו נוירולוג, ויבדוק אותו, ויראה אם יש לו קישיון עורף, אין לו... כלומר, יכולים להיות מצבים החל מדלקת ויראלית, לא מסוכנת, נגיד, של המוח, דרך מצב של מחלה ויראלית שגורמת לסחרחורות, דרך כל מיני מצבים שהם לא קשורים לתאונה שהייתה לו.
איזה בדיקות היית?
קודם כל בדיקה נוירולוגית. רוב נוירולוג שיבדוק אותו בדיקה פיזיקלית. לראות רפלקסים, לראות אם הראש שלו קשיח או לא קשיח, מה שנקרא קישיון עורף, שיסתכל לו לקרקעית העין, שיראה אם יש לו סימנים של פגיעה במוח הקטן, ושיראה אם יש לו סימנים של פגיעה במערכת שיווי משקל. כלומר, אלה דברים שהרופא יכול בבדיקה פשוטה בחדר שלו, בלי CT, בלי MRI, בלי אולטרסאונד, בלי שום דבר, לבדוק ולראות.
אוקיי. MRI היית מציע שהוא יעשה?
לא, 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 לא. קודם כל רופא נוירולוג. שיבדוק אותו. הוא יחליט אם צריך, אם לא צריך. אני מניח שיכול להיות שלא צריך שום דבר.
אוקיי. תודה רבה, פרופסור.
כל טוב.
תודה.
כל טוב. אוקיי. מי איתנו על הקו? הלו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום, וברכה. שלום, עם מי אני מדבר?
שלומי בן 48. שלומי בן 48.
כן.
אז אני רוצה באמת לשאול אותך לגבי פוליציטמיה שהיא משנית והמנגיומות שיש בה כבד, והאם יש קשר ביניהם, כי כאילו זה משהו שבעצם היה בהתחלה אחד, אחר כך
אוקיי.
מנגיומות, עכשיו באמת היא שלוש. האם יש קשר בין הדברים?
לא, קודם כל אין קשר בין הדברים בדרך כלל, אלא אם ישנה איזושהי מחלת דם או משהו אחר. עכשיו, פוליציטמיה זה מצב שבו יש הרבה כדוריות, בדרך כלל שאומרים פוליציטמיה משנית, היא משנית לסטרס, היא משנית לאישון, היא משנית לאיזושהי מחלה, היא לא מחלה, יש מה שנקרא פוליציטמיה אמיתית או ורה, שזו מחלה אחת, ויש פוליציטמיה משנית, בדרך כלל אצל אנשים שמעשנים, אנשים שהם בסטרס, אנשים שהם עם בעיות אחרות. וזה טיפול...
אז
נכון
שזה כן נובע, סליחה, מסטרס פשם, כי...
אני לא יודע.
אם מישהו לא מעשן?
אם אמרו לך פוליציטמיה משנית, אז משנית למה?
הם לא יודעים.
אתה מקבל אדריה?
לא.
אתה מקבל
איזה... הכזאת דם רק.
גרקע כזאת דם, אז צריכים לראות, אולי זה יכול להיות משני לבעיה ריאתית, זה יכול להיות משני להרבה דברים, אבל אם קבעו לך שזה פוליציטמיה משנית, אז זה לא פוליציטמיה, שזאת מחלה מהמשפחה של המחלות הגידוליות שיש להם טיפול, ולכן נותנים להם טיפולים שיכולים לאיתם אפשר לחיות שנים רבות. אבל
אני עכשיו... אני עצמתי.
זה יכול להיות קשור אם אתה אסתמטי. לפעמים אסתמטים יכולים, זה נדיר, אבל זה יכול להיות קשור. עכשיו, עם אנגיומה, זה פלונטר של כלי דם, וזה מצב שהוא מאוד, שהוא לא מאוד, אבל הוא שכיח, והוא נמצא, יש שם אנגיומות שנמצאות בכבד, והן דורשות מעקב. זהו.
זה לא משנה, אפילו אם יש... שלוש, זה גם בסדר,
זאת אומרת,
זה לא...
זה לא משנה המספר, זה משנה הגודל, זה לא נדיר. זה לא נדיר, אבל זה מחייב מעקב. ופוליציטמיה, יש הרבה אנשים עם פוליציטמיה בלי המנגיומות, ויש הרבה אנשים עם המנגיומות בלי פוליציטמיה. אוקיי?
הבנתי.
אוקיי, שלומי.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום. שלום, וברכה. פרופסור קרצו.
שלום וברכה.
אני בת 79, כן. ולאחרונה עשיתי בדיקת דם, וה-B12 שלי נושק ל-900.
סימן שאת לוקחת ויטמין B12 בכדורים?
אני הפסקתי, כן, לקחתי כן. והפסקתי.
מולטי ויטמינים, אוקיי.
ואני לא לוקחת שום ויטמין, אני גם לא אוכלת בשר, אני צמחונית.
כן.
ו... אני פשוט, הרופאה שלי אמרה שהיא לא רואה בעיה, מפני שהבדיקות בסך הכל יצאו בסדר.
הרופאה שלך צודקת. הנקודה היא כזאת. כשלוקחים B12 באופן מלאכותי, זה יכול להגיע גם ל-1200 ל-1300. B12 זה ויטמין שנמס במים. אז את פשוט כתור צמחונית, אמרת, אני צמחונית, אז אני אוסיף ברזל ואני אוסיף ויטמין B12, אני מניח שזה מה שעשית. והוויטמין ב-12 שלך עלה ל-900, לא מסוכן, לא כלום, פשוט אל תקחי תקופה מסוימת, חצי שנה, שנה, ויטמין ב-12.
לא, הפסקתי, זה מה שהפסקתי קודם כבר.
כן,
אבל קראתי ב... אני לא יודעת, באינטרנט קראתי...
אצל דוקטור גוגל, כן.
כן, שזה גם יכול להיות סימן למשהו ממאיר.
לא אצל מי שלוקח ויטמין ב-12, ועם כל שאר הבדיקות בסדר, ואין לך... איזה ויטמין ב-12 לקחת?
אני כבר לא זוכרת, כי אני הפסקתי כבר מזמן לקחת.
כדורי מציצה?
כן.
אוקיי, זה 1,000 מיקרוגרם. ולקחת אחד ביום או שתיים ביום?
לא, אחד ביום. לא אפילו כל יום. הייתי לוקחת, אני יודעת, 3 פעמים בשבוע, משהו.
אוקיי, תפסיקי לגמרי. ותחזרי על הבדיקה בעוד חצי שנה.
אוקיי. אפשר עוד שאלה?
ודאי.
רציתי לדעת לגבי כדורים לזיכרון. הזיכרון כן. שלי כנראה קצת נחלש.
טוב, בגיל 79 הזיכרון נחלש אצל כולנו.
כן.
אפילו אצלי.
כן, זה מדהיג בכל זאת. אני שמעתי הרצאה של חוקרת מוח שהמליצה על כדורי סילים מרין. האם אתה מכיר את זה?
אני מכיר את זה, אבל אני לא חושב שזה יכול לפתור את הבעיה.
לא.
יש, אם את רוצה משהו טבעי, יש כדור שנקרא סרבונין. סרבונין זה כדור שעשוי מתרכיז של ג'ינקו בילובה.
אוקיי.
של צמח בשם ג'ינקו בילובה.
כן.
והוא כדור שצריכים אמנם מרשם בשבילו, אבל הוא טבעי לגמרי.
Okay.
ורק תדעי שיש הפרעת זיכרון תלוית גיל, וכל האנשים, או רוב האנשים, בגיל 79, יש להם הפרעות זיכרון. זה לא בעיקר זיכרון לשמות, בעיקר זיכרון שפתאום מגיעים למטבח, רק רגע, למה באתי למטבח? מה
כן,
רציתי
כן,
למטבח?
כן, זה משהו חוזרים, כזה.
כן, חוזרים חזרה לסלון, ואז מתיישבים מול התלוית, רציתי להכין קפה. ואז נקשים. כי המוח שלנו ממשיך לעבוד, וזה יותר, זה אפילו יותר הפרעת ריכוז מאשר הפרעת זיכרון.
הבנתי.
כי בדרך כלל את נזכרת אחרי כמה דקות מה רצית.
לא תמיד.
כן, בסדר.
כן, בדרך כלל כן.
כן, וזהו.
יופי, תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב.
חג שמח.
ביי.
זהו רבותיי, סיימנו להיום, סיימנו, ואני רוצה להודות לכל מי שעשה איתי את התוכנית, ליאל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לאסף חרמוני שאחראי על הדיגיטל, לאיתי ניקסון שאחראי על הלייב, לבני שאולסקי אחראי על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. מספרי הטלפון שלנו כרגע לא רלוונטיים, אנחנו נחזור לכם אחרי החג, ואני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם חג עד כמה שיכול להיות שמח, שיהיו לנו בשורות טובות, וזהו. זהו, נקווה רק לטוב, ושהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, אמן, להתראות.